לדבר הפוך משבוע שעבר. שבוע שעבר דיברנו שצריך להיות התאמה אצל הילד בין האבא לאימא. שהילד לא יראה שתי גישות, שתי צורות איך מתייחסים ואיך מדברים. היום נלך הפוך. מה קורה כשהאבא או האימא הם בבעיה בהתנהגות שלהם עם הילדים? זאת אומרת, לפעמים יש אחד מבני הזוג שהוא מאוד עצבני, שהוא מאוד מגיב כל פעם, לא בצורה נכונה, וכשאומרים לו, תשמע, אתה טועה, אתה מגיב לא נכון, הוא אומר, אתם צודקים, אני לא שולט על עצמי. זאת אומרת, לא תמיד הבעיה זה לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תשמע, אתה עושה טעות, וברגע שאמרתי לו, אתה עושה טעות, פתרתי את הבעיה. לפעמים אני אומר לבן אדם, אתה עושה טעות, והוא אומר, נכון, אתה צודק, באמת אני מבין שזה טעות. ולמרות שהוא מבין שזה טעות, הוא ממשיך לעשות את זה כי הוא לא שולט. וזה יכול להיות בשני הצדדים, זה יכול להיות בצד של האבא, זה יכול להיות בצד של האימא, ויש דברים שחלק בצד של האבא וחלק בצד של האימא. זאת אומרת, יש דברים שהם פעם בצד הזה, ולמשל, כן, אני אתן דוגמאות. אז דיברנו על אבא שהוא עצבני, וכל דבר שמרגיז אותו, אז הוא מגיב בהתפרצות וצעקות, אפילו לפעמים מכות, בלי פרופורציה, בלי... עכשיו, אומרים לו, תשמע, זה לא טוב, זה לא חינוכי לילדים, זה לא טובתם. הוא אומר, נכון, אני לא שולט, מה אני אעשה? עכשיו, ניקח אימא, שהיא פרפקציוניסטית. זאת אומרת, אצלה, אם זה לא 100, אז זה 0. כל דבר שלא עשו 100%, לא שווה. זה קיים הרבה מאוד כאלה מקרים. עכשיו, ברגע שאימא היא פרפקציוניסטית, היא כל הזמן נותנת לילד הרגשה, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק בסדר, אתה לא עשית מה שצריך ואיך שצריך. זאת אומרת, זה מכניס אותנו, וזה הורס את הילד, כי זה שובר לו את כל הביטחון העצמי, זה שובר לו את כל הדימוי העצמי, זה הורס אותו. או אמא שהיא קמצנית, בכל דבר השיקולים שיקולים של כסף, וזה, הקמצנות אצל הורים הרבה פעמים מייצרת התעללות בילדים, בלי להרגיש. אני לא נותן להם דברים שצריך לתת להם, כי אני קמצן, אני מסובב את זה שהם לא יקבלו כל מיני דברים, אני פוגע בהם. זה נושא שמאוד מאוד... עכשיו, יש יותר גרוע, שלפעמים כל קמצן הוא לא קמצן בכל השטחים של החיים. זאת אומרת, יש אחד שהוא קמצן, אבל אוטו הוא מחזיק. אוטו עולה, כמו שאומרים, 1,500-2,000 שקל לחודש, ואתה מתקמצן על משהו, על משהו שעולה 4 שקל. כאילו, אותו אבא או אימא שמתקמצנים על דבר שעולה 4 שקל, יכול להחזיק אוטו ב-2,000 שקל. אז הילד בא ואומר, רגע, אם אין כסף ואם הם כל כך זה, למה לעניינים שלו הוא לא קמצן, ולעניינים שלי כן קמצן? זאת אומרת, הילד לא מבחין שבעצם גם בעניינים שלו הוא קמצן, רק בשטח הזה הוא לא קמצן. יש שטחים. אנשים קמצנים, יש להם שטח מסוים שהם קמצנים, ויש להם שטח מסוים שהם לא קמצנים. אין קמצן לכל הרוחב של החיים. כי אם האדם היה קמצן לכל הרוחב של החיים, היה מת מרעב. זאת אומרת, הוא לא יכול לחיות ככה. כל בן אדם, כשהוא קמצן, זה הולך לנקודות מסוימות. יש לו נקודות מסוימות שהוא קמצן, וזהו. אז תמיד הדברים האלה הם בעיה. שאנחנו, אחד ההורים פוגע בילדים, ולפעמים כל אחד מההורים פוגע בילדים בשטח אחר. וכשמאירים להורים את ההערה הזאת, הנה אתם פוגעים בילדים, אז תמיד אני אגיד לך, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? אני לא שולט על זה. איך אנחנו פותרים כזאת בעיה? זה שאלה מאוד מאוד נשמעת פשוטה, אבל היא לא פשוטה. כי קודם כל, להגיע למצב שאני בא לאבא או אימא ואומר, הנה, ההתנהגות הזאת פוגעת בילד, מזיקה לילד, ברוב המקרים הם לא מקבלים. מה פתאום, זה לא פוגע וזה לא מזיק, הוא באמת לא בסדר, באמת צריך לשנות, באמת צריך להתנהג אחרת. זאת אומרת, ההורים, קשה לבן אדם לקבל שהאופי שלו או התגובה, אבא שצועק על ילד, למה הוא כמה הוא אחר, למה הוא לא בא לתפילה בזמן, למה הוא לא סידר את החדר, למה המבחנים הוא קיבל 8 במקום 10, למה... כן, כל מיני טענות, כל מיני דברים. למה הוא לא הולך לישון בזמן, למה הוא עושה רעש, למה הוא כן אוהב את זה ולא אוהב את זה, וכן אוכל את זה ולא אוכל את זה. יש לנו רשימה של עשרות דברים שאבא יש לו ביקורת על הבן שלו, וכשאמרו לילד פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וזה לא עזר, אז גם אבא מתפרץ וצועק ומעניש ונותן מכות. עכשיו, אני בא לאבא ואומר לו, תשמע, ההתנהגות שלך מזיקה. ברוב המקרים, אבא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה, הוא אומר, מה פתאום? הילד לא בסדר וצריך לשים אותו במקום. כאילו, קשה להורים גם לקבל ש... הרי לא מדובר בילד צדיק תמים שהכל בסדר ואבא סתם מתפרץ. איפה הבעיות של הדברים האלה? הבעיות של הדברים האלה שכשהאבא מתפרץ, הוא מתפרץ על דברים אמיתיים. כמו שהיה לי עכשיו סיפור עם בחור בשידוכים, בחור מצוין. הוא כבר פגש 6 בחורות מצוינות, אחד יותר מצוינת מהשנייה, ממש מצוינות. וכל בחורה הוא מצא חיסרון. זאת לא מספיק אינטליגנטית וזו לא מספיק יפה, וזאת לא מספיק ככה, וזאת לא מספיק... בקיצור, על כל אחד הוא מוצא חיסרון. אז אני אומר לו, תשמע, זה לא יכול להיות שכולם לא טובות לך, רק אתה טוב. תבין, זה לא הולך ככה.
סיפור כזה על
הסטנטר,
לא? שהוא אמר שיבדוק אם יש לו בעיה,
אם
יש לו בעיה
בגייבה. לא, לפעמים זה לא בעיה בגייבה. לפעמים זה בעיה של פרפקציוניזם. זאת אומרת, יש אנשים שהם פרפקציוניסטים, אז בא בן אדם כזה, וכל בחורה שהוא פוגש, הוא מוצא חיסרון, ולכן הוא לא רוצה אותה, כן? עכשיו, כשאני באתי ואמרתי לו, תשמע, איך זה יכול להיות ש6 בחורות פגשת? כל השש היה להם חסרונות, אף אחד לא טובה לך. אני מדבר על בחורות מהשורה הראשונה. אז הוא אומר, תראה לי מה לא נכון במה שאמרתי. תראה לי איפה טעיתי, תראה לי, מה אני אמרתי הבחורה הזאת היא ככה, הבחורה הזאת היא ככה, תראה לי מה לא נכון מה שאמרתי. אמרתי לו, תדע לך שפרפקציוניסטים הם תמיד אומרים את האמת. הם לא משקרים. זאת אומרת, אף פעם פרפקציוניסט לא אומר דברים שהם לא נכונים. עדיין, גם כשאתה אומר דברים נכונים, זה לא דרך נכונה. זה לא דרך נכונה. אני יכול לבוא לפה ולהגיד, השולחן הזה הנה הוא פה שבור בפינה, אני לא צריך לשבת עם שולחן שבור, מה פתאום, זה לא כבוד. עכשיו, אני אמרתי דבר שהוא אמת. אמרתי דבר שהוא אמת, זה אמת שהשולחן שבור, ואמת שאפשר להגיד שזה לא כבוד לשבת עם שולחן שבור. שני הדברים הם אמת. אבל אם אתה, עד כדי כך, שאתה לא מסוגל להתפשר על שום דבר, וכל דבר מפריע לך, אז אצלך משהו לא נורמלי. זאת אומרת, זה לא, אין בחיים שלמות בשום נושא, בשום דבר. אין שלמות, זה לא קיים. אנחנו לא חיים בעולם שאדם יש לו הכל מושלם. אין דבר כזה, זה לא קיים. ובדרך כלל, אנחנו חיים על מיליון פשרות, בכל מיני תחומים. בכל תחום אנחנו חיים בפשרה כזאת, בפשרה כזאת, בפשרה כזאת. עכשיו, הפרפקציוניסט, הוא לא יכול להתפשר. הוא לא יכול להתפשר כי אצלו, זה לא שיש בעיה שהשולחן פה טיפה שבור. אצלו יש בעיה שזה לא נקרא שולחן. זה אפס, אין פה שולחן בכלל. הוא לא מרגיש שיש לי שולחן עם חיסרון, אלא אין לי שולחן. באתי ולא נתנו לי שולחן. כך הוא יגיד. עכשיו, כי ככה הוא מרגיש, הוא באמת מרגיש ככה. ולכן הוא לא יכול להתפשר. אז במקום להבין... שלך יש בעיה, ובגלל שלך יש בעיה, אתה לא יכול להתפשר. לא. הוא מבין שלילד שלו יש בעיה, וצריך לתת לו עונשים וצעקות ואולי מכות והכל, כדי שהילד יהיה בסדר. זאת אומרת, יש פה קושי מאוד לא פשוט, יש פה קושי מאוד לא פשוט, שהרבה פעמים הורים מתעללים בילד לא מתוך כוונה רעה. לא מתוך, אלא... מתוך תפיסת עולם או מבנה אישיות מסוים שהם לא מסתדרים איתו, והילד נופל קורבן לאותו בעיה. כשילד מקבל בתעודה 8, אין ציון 8 בתעודה. 8 זה לא 10. 8 זה לא 10. וכשהילד בא ואומר, מקבל 8, הילד הזה התאמץ והשקיע ולמד בשביל לקבל את 8 יותר מילדים אחרים שקיבלו 10. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם פחות כישרון. יש לו פחות כישרון. אבל מה שהוא עשה, מה שהוא השקיע, מה שהוא התאמץ, מה שהוא נתן, הוא נתן הרבה יותר מאשר ילד שקיבל 10. עכשיו, על מה אני צריך להגיד כאן לזה ילד? כל הכבוד לך, יפה מאוד, אני מרוצה מהתעודה שלך, זה בסדר. או להגיד לו, מה הבאת לי? הבאת לי 8? זה מה שאתה יודע להביא? זה לא תעודה בשבילי. עכשיו, מה הילד מרגיש? הילד מרגיש, אני עשיתי כל מה שאני יכול, ולא מרוצים, סימן שאני מקרה אבוד. אין מה לעשות איתי. זאת אומרת, הילד נכנס להרגשה, אני מקרה אבוד. אני לא שווה, ואין לי סיכויים, וזהו, ונגמר. ואז הפעם הבאה הוא גם 8 לא יביא. הוא יביא 6 ו-5, כי כבר אין לו מה להתאמץ, כי הוא הראה שהוא עשה את הכל, והוא הגיע ל-8, וה-8 שהוא הגיע לא שווה. הנה, פה הבעיה. זאת אומרת, בעצם האבא הורס את הילד. עכשיו, כשאני אומר לאבא, אתה הורס את הילד, הוא אומר, למה אני הורס את הילד? אתה חושב שאני צריך להישאר עם זה שהילד שלי יהיה רק 8? למה? למה שהוא לא יהיה 10? אחרים יכולים להיות 10, גם הוא יכול להיות 10. אבא בכלל לא רואה את עצמו שהוא מזיק, אלא ההפך, אומר, אני מועיל לילד. אני מקדם אותו, ואני לוחץ עליו כדי שאני רוצה שהוא יביא לי את ההישגים כמו שצריך. אמא נותנת לבת שלה לשטוף כלים. ילדה בת 15, ילדה בת 16. ילדה בת 16 אמורה לדעת לשטוף כלים בלי שום בעיה. בלי שום בעיה. אבל הילדה הזאת היא קצת מרחפת. יש תכונה של ילדים שלפעמים יש להם תכונה שהם קצת מרחפים. ילד מרחף הוא לא שם לב לפרטים קטנים. זאת אומרת, הטיפוסים המרחפים הם לא שמים לב לפרטים הקטנים. עכשיו הילדה הזאת כשהיא רוחצת כוס, אם נשאר שתי נקודות, שתי פירורי לחם דבוקים על הכוס, לפעמים היא לא רואה אותם והיא לא שמה לב, הלכלוך הגדול היא הורידה, אבל היה באיזה מקום שתי פירורים שדבוקים על הכוס, את זה היא לא רואה והיא לא הורידה, לא כי היא התעצלה ולא רצתה לשטוף כלים כמו שצריך, אלא כי זה מבנה האישיות של הילדה הזאת, היא מרחפת. יש ילדה שהיא מרחפת, שיתנו לה לשטוף כלים, היא אף פעם לא תשטוף 100. תמיד יישאר איזשהו משהו לא כמו שצריך.
אחרי שמתחתנים הרבה פעמים זה כן מסתדר, כי מבינה את האחריות.
לא. אם זה בא מבחורה שהיא שטחית, שמחפשת קרעים קלים, אז אחרי החתונה לא נעים לה מבעלה, אז זה מסתדר. אבל אם זה בא ממקום של מרחפת, זה לא מסתדר אף פעם. זה לא מסתדר אף פעם, כי זה הסוג של ה... זה הסוג של ה... של ה... אתה יכול לראות ילדה כותבת חיבור, והיא שכחה את כל הפסיקים והנקודות לכתוב. היא כתבה תוכן נהדר, כתבה חיבור מאוד יפה, אבל בלי פסיקים, בלי נקודות. למה? זה סוג של ריחוף. היא לא שמה לב. היא הייתה מרוכזת בתוכן, מה היא צריכה לכתוב? כתבה דבר מאוד יפה, מאוד טוב על רמה, אבל את הפסיק ואת הנקודה, היא לא שמה לב. זה, עכשיו, שאני מאיר לה, לא עשית פסיקים, לא עשית נקודות, היא בפעם הבאה תעשה אותו דבר. גם כשהערתי לה, זה לא יעזור. כי היא טיפוס מרחב. יש המון המון קשיים, יש המון המון בעיות שבאות מתכונה, מאופי. כמובן שגם התכונה של עצלן, יש ילדים שהם יותר עצלנים, אותו דבר, הם לא יעשו דברים אף פעם עד הסוף, כי הם יותר טיפוסים, יותר עצלנים. עכשיו, כשבאה אימא ואומרת לבת שלה, כל השטיפת כלים שלך לא שווה כלום, אני צריכה הכל לשטוף מחדש. זה לא נכון, היא רק שתי כוסות. היא רק שתי כוסות לא שטפה טוב. לא כל הכלים היא לא שטפה טוב. היא שתי כוסות לא שטפה טוב. אבל בגלל שהאימא פרפקציוניסטית, אז היא ככה תגיד לה. כל השטיפת כלים שלך לא שווה. מה קורה לכזאת ילדה? היא מאבדת ביטחון עצמי. היא מקבלת הרגשה, אני לא שווה, אני לא יודעת לשטוף כלים, אני לא יודעת לעשות דברים הכי פשוטים. אני פוגע בילדה כשהיא לא אשמה. היא באמת לא אשמה. כי היא כזאת, וצריך לקבל אותה שהיא כזאת. במקום שאמא יהיה לה שכל, קחי את שתי הכוסות האלה, תשתפי באמת עוד הפעם, בלי להגיד לילדה כלום. אל תגידי לה כלום, תשתפי את זה עוד הפעם. ותחזיר את זה לארון, והכל בסדר, אז לא קרה, אז בסדר, שתי שעה. על השאר כן שתפה טוב. תני לה את העידות, תני לה את הרגשה הטובה. לא, היא פרפקציוניסטית והיא לא יכולה. היא ישר באה ומעמידה אותה, שהנה, זה את לא שווה כלום, כל מה שעשית. וככה זה הולך בכל שטח בחיים. הרבה פעמים ההורים, אחד ההורים, הוא מזיק מאוד בתגובות שלו, בהתנהגות שלו, לילדים מתוך כוונות טובות. לא מתוך כוונות רעות, אלא זה נזקים שהורים עושים מתוך כוונות טובות. עכשיו, דיברתי. דיברתי שהורה שעושה דבר כזה, אז הצד השני, כן, אישה באה לבעלה, אומרת לו, תשמע, זה וזה אתה מזיק לילד. אז זה קושי ראשון שהוא יקבל ויגיד, נכון, את צודקת. זה קושי. אבל נגיד שעברנו כבר את הקושי הזה, וכבר האבא אומר, כן, את צודקת, אני באמת מזיק לילד, אבל מה אני אעשה? אני לא שולט על זה. זה האופי שלי. זה, אני כזה סוג בן אדם, ואני לא שולט על זה. אז פה יש שתי צורות איך לטפל בבעיה כזאת. יש צורה אחת שעושים כללים בתוך בית בנושא של מה שנקרא קבלת אחריות. יש גמרא. יש גמרא על חזקיהו המלך שהוא ראה ברוח הקודש שהבן שלו יצא פושע גדול. יצא נושר, מה שנקרא בלשון של היום. אז הוא החליט שהוא לא מוליד יותר ילדים. כי מה הוא צריך להוליד ילד? שיעשה חילול השם, שיהיה פושע. בא ישעיהו הנביא ואומר לו, צווה לביתך ומות. הוא הולך למות, עונש. למה? שאתה החלטת שאתה לא רוצה יותר ללדת ילדים. אז הוא אמר לו, תשמע, אני ראיתי ראיתי ברוח הקודש שיכול יצא כזה פושע, מה אני צריך להוליד כזה ילד? אז הוא ענה לו, בעד לדקף שרחמונה, למה לך? זאת אומרת, אתה לא אחראי על מה שהקדוש ברוך הוא לא שם לך אחריות. אתה לא אחראי על דברים כאלה. יש לכל אדם גבולות של אחריות. תמיד אבא ואמא צריכים לשאול את עצמם, מה גבולות האחריות שלי על הילדים? מה גבולות האחריות של הילדים? אנחנו מערבבים הרבה פעמים את האגו שלנו עם האחריות שלנו. צריך לדעת, יש לנו אחריות ויש לנו אגו. וצריכים להפריד בין האגו לבין האחריות של הבן אדם. עכשיו בואו ניקח את הדוגמה של אותו ילד שבאמת הוא לא יכול להביא יותר משמונה. זה מה שהוא יכול להביא, זה הציון המקסימלי שהוא יכול להביא. עכשיו הילד הזה שיכול להביא מקסימום שמונה, ואבא שלו בא ואומר, אני לא מוכן לדבר כזה, ומתחיל לעשות לו בעיות, והילד נשבר. באה אמא אומרת, תשמע, אתה מזיק לילד. אז הוא אומר, אז מה את רוצה? אני רוצה שהנושא של הלימודים שלו לא באחריות שלך. לא באחריות שלך. אתה תוריד אחריות, תן לי להיות אחראית על הלימודים שלו. אם הוא הביא שמונה, זה בעיה שלי. אני אטפל בזה איך שאני מבינה, אתה לא מתערב. אתה לא אומר כלום. אני מכיר אותך, אני יודע שאת לא תטפלי. מכיר אותך. אז את אומרת לי, אני אטפל, את לא תטפלי. זה יישאר ככה. איפה הנזק יותר גדול? האם הנזק יותר גדול, כמו שאבא אומר, את לא תטפלי, או הנזק יותר גדול שהוא כן יטפל ויהרוס את הילד. ודאי שעדיף בכלל לא לטפל, מאשר לטפל ולהרוס את הילד. זאת אומרת, לא משנה אם אני אטפל או לא, אתה תרד מאחריות לנושא הזה. ואז זה תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. זה לא האחריות שלך. למה זה לא האחריות שלך? מסיבה פשוטה. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה. כל אדם אחראי להביא פרנסה למשפחה שלו. התורה חייבה אותנו, התורה חייבה כל אדם בישראל, לפרנס את אשתו ואת הילדים. זה חיוב של התורה. היה לי שכן, חילוני, הוא היה נהג בעירייה. בגלל שהם היו שכנים שלנו, אז אמא שלי הייתה מזמנו, כשאני הייתי תינוק, ילד קטן, אמא שלי הייתה גננת, אז בגלל שהם היו שכנים שלנו, אז הם שלחו את הילד לגן של, של אמא שלי, שזה היה שכנה. הגן של אמא שלי היה גן דתי. הילד היה ילד חילוני, אבל הגן היה גן דתי. אז הילד למד בגן דתי. הוא גמר את הגן הדתי, אז אמא שלי שאלה את השכנה, את היית מרוצה מהגן? אז היא אמרה לה, כן. הוא אמרה, תראי, אם את היית מרוצה מהגן, אז אולי תשלחי אותו גם לבית ספר דתי. אז אמרתי, אז מה? בסדר, למה לא? אני רואה שזה טוב. אז היא שלחה את הילד לבית ספר דתי. הילד גמר כיתה ח' בבית ספר דתי, הוא אומר להורים שלו, אני בשנה הבאה רוצה ללכת לישיבה. ההורים שלו הסתכלו עליו, כאילו, מה אנחנו, ישיבה, אבא היה נוסע בשבת. יותר מזה, אני זוכר שאימא שלי סיפרה שפעם היא באה לגן, ביום ראשון בבוקר, אימא שלי הייתה גננת, והיא אמרה לילדים בגן, עכשיו כל ילד יספר מה עשיתם בשבת. ואז הילד הזה מספר, אנחנו בשבת נסענו עם האוטו של אבא לשפת הים, שחטנו שפן, צלינו אותו ואכלנו. ככה הילד מספר לפני כל הילדים של הגן. ואימא שלי לא ידע אפילו מה לעשות עם זה. מצד אחד, להגיד שזה אסור לבייש את הילד, ומצד שני, איך אפשר שהילדים אחרים ישמעו דבר כזה, שנסעו בשבת עם אוטו ושחטו שפן, כל העבירות ביחד. אבל אותו ילד שגדל בכזה בית, הוא גומר כיתה ח' והוא אומר להורים שלו, אני הולך לישיבה. עכשיו, הוא היה ילד טוב, הוא גם היה תלמיד טוב, הוא גם היה ילד טוב בבית. בסך הכל, ההורים כן היו מרוצים מהילד, והם לא יכלו להתנגד לו. הם הרגישו שהם לא יכלו להתנגד לו. והילד הלך לישיבה. בישיבה ביקשו שכר לימוד, שהיה קצת גבוה בשביל ההורים, והאבא לא יכול לשלם כזה סכום. הוא לא יכול לשלם כזה סכום. המשכורת שהוא הרוויח בתור נהג, הוא היה נהג בעירייה, והמשכורת שהוא הרוויח בתור נהג בעירייה לא היה מספיק בשביל... אני מדבר איתכם על שנות ה-60, שהיה ממש גם מצב קשה מאוד פה בארץ, היה צנע, לא היה קל. אז הוא חשב, מה אני אעשה? איך אני יכול להרוויח עוד כסף בשביל לשלם את הלימודים של הבן שלי? אז עלה לו רעיון שרק אם הוא יעבוד בשבת. זה הדבר היחידי שהוא יכול בשביל להרוויח כסף. אבל בכל זאת הוא אמר, איך יכול להיות שבן אדם עובד בשבת בשביל לשלם על ישיבה? זה תרתי דסתרי, הוא הרגיש שזה לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא הגיע למסקנה, הוא אמר, אני אלך לעבוד נהג אמבולנס בשבת. האמבולנס מותר לנסוע בשבת, אז אני לא מחלל שבת, אני אעבוד נהג אמבולנס, וככה אני אשלם את ה... אז אתם יודעים של הבן שלי. ואז הוא בא אליי ומספר לי את הסיפור הזה. שהנה, מצאתי פתרון איך אני אשלם את הלימודים של הבן שלי, אני אעבוד בתור נהג של אמבולנס בשבת. אמרתי לו, תראה, החיוב של פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן פרנסה. החיוב של פרנסה זה נקרא השתדלות. אנחנו צריכים הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו השתדלות אסורה. אז לא תרוויח יותר אם תחלל שבת. הוא לא דורש מאיתנו דבר כזה. מראש, הקדוש ברוך הוא שם עלינו חובה של השתדלות, אבל אדם לא יכול לעשות השתדלות אסורה, ואם הוא עושה השתדלות אסורה, לא יצא לו מזה כלום. כי לא זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש. מה? כן, לא, אני רציתי להסביר לו את ההשקפה, לא דווקא. זאת אומרת, ההשקפה, מה שהוא חושב, שבכלל אפשר לקבל פרנסה, זה כמו השאלה, אם אפשר, אדם אין לו כסף. אז מה, יש פתרון של לגנוב? תגיד, למה שאני לא אגנוב? הרי יש לי משפחה, אני צריך לפרנס. אין לי כסף, באמת אין לי. מה אני אגיד לילדים שלי מחר בבוקר? תלכו לבית ספר בלי בגדים, כי הבגדים שלהם קרועים ומלוכלכים ואין להם מה ללבוש, והדרך היחידה שאני יכול לתת בגדים לילדים שלי זה לגנוב. האם אני אגיד לילדים דבר כזה? התשובה היא לא. למה לא? למה ילדים צריכים להיות קורבן לזה שלי אין כסף? זו השאלה שאבא שואל. בסדר, אני אין לי כסף, אבל למה ילדים צריכים להיות קורבן? למה ילדים צריכים לסבול מזה שאין לי כסף? ואני לא יכול להשיג כסף, רק לגנוב. התשובה היא שלגנוב זה לא פתרון, כי זה באמת לא פתרון, כי הקדוש ברוך הוא לא שם עלינו את היה תלמיד של רבי ישראל סלנטר, רבי צלה פטרבורג, הוא היה רב של פטרבורג. הוא היה נחשב מהתלמידים הכי גדולים של רבי ישראל סלנטר. אז הוא פעם אמר שהרחמנות הכי גדולה זה על גנב מתי שלא תופסים אותו. הוא אומר, אז הכי הרבה צריכים לרחם על הגנב. למה? הוא אומר ככה, במזונותיו של אדם קצובים לו, רשום כל אדם בשמיים מה הוא יקבל, מה הוא לא יקבל. אז אם אחד גנב ותפסו אותו, סימן שהכסף הזה לא היה רשום לו, ותפסו אותו ולקחו לו את מה שהוא גנב. אז סימן שזה לא היה רשום לו בשמיים. תפסו אותו, לקחו לו, נגמר. אם לא תפסו אותו, סימן שהוא כן צריך לקבל את הכסף הזה. הוא אומר, אם הוא כן צריך לקבל את הכסף הזה, רחמנות על בן אדם יכולת לקבל ביתר, מה אתה צריך לקבל באיסור? אם באמת מגיע לך, אז הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה בדרך של מותר, כי זה מה שמגיע לך, למה אתה צריך לקבל את זה בדרך של אסור? כאילו, אם זה האמת, בן אדם שמגיע לו כסף, הוא יקבל את זה. הוא יקבל את זה. רק אם הוא בחר בדרך לא נכונה, אז הוא קיבל את זה בדרך לא נכונה. אבל זה לא שהוא הרוויח משהו מהגניבה. בכל מקרה, היה פעם, לפני 50 שנה, יותר אפילו, אז פה בארץ לא היה חלב כמו היום בסקיות. היה חלבנים, היה אחד עם קדים של חלב, היה הולך מבית לבית, ומחלק, אישה הייתה יוצאת עם סיר, אז ליטר, ליטר וחצי, שתי ליטר, ככה, היה שופך לה לתוך הסיר את החלב. אז היו חלבנים שהיו מרמים, מכניסים מים בתוך החלב, ובצורה כזאת מרוויחים יותר כסף. אז אחד נכנס לחזון איש וסיפר לו ש... אני לא יודע אם אתם יודעים, יש סיפור על רב חיים זוננפלד, שפעם היה חתונה של בן אדם מאוד מאוד עני. אני מרוד, בקושי היה לו כסף לעשות איזו חתונה, גם כן, לא באולם או משהו. בחצר של הבית שהוא גר, הוא ככה, אשתו בישלה קצת אוכל ושמו קצת שולחנות ועשו חתונה, ופתאום נפל חלב בתוך הסיר של הבשר, ופתאום נהיה שאלה, ובדקו שלא היה 60, לא היה 60 בבשר כנגד החלב. וזה יהודי עני, שאם זה נטרף, אז מסכן, אין לו כלום, אין משהו אחר, אין בר מצווה, אין כלום לילד שלו. ובאו לפחיים זוננפלד, אמרו שזה ממש טרגדיה, לבן אדם כזה, מסכן, קרה לו דבר כזה, ומה עושים? אז לפחיים אמר, נתנו לי חצי שעה, אני אפתור את הבעיה. אחרי חצי שעה, לפחיים קורא להם ואומר להם, זה בסדר, האוכל כשר, אפשר לחטט, אפשר לאכול, הכל בסדר. מה התברר? הוא קרא לחלבן והשביע אותו בשבועה ובעלה שיגלה לו כמה מים הוא מכניס בתוך החלב. התברר שלפי, אם מחשבים את המים מכניס לחלב, אז יש 60. אז היה 60 כן כנגד החלב, עם אלה האוכל כשר. אבל בן אדם לא יכול, כמו שאתה מבין שאי אפשר לגנוב בשביל כסף. כמו שאתה מבין, התחלתי לספר עם החזון איש. אז באו לחזון איש, אמרו לו שיש אנשים שמכניסים מים בחלב. אז החזון איש אמר ככה, מי שחושב שאם הוא לא יכניס מים בחלב לא יהיה לו פרנסה, אז באמת לא יהיה לו פרנסה אם הוא יכניס מים בחלב, כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. ככה החזון איש אמר. אם אתה חושב שרק ככה אין לך פרנסה, אז באמת רק ככה אין לך פרנסה. אבל מה האמת? שאם בלי ככה, יהיה לו אותו פרנסה, הוא לא מרוויח. אתה יכול לקבל את זה ביושר, רק אתה מחפש לקבל את זה לא ביושר. עכשיו, אותו השקפה שאני אומר על שבת, אותו השקפה שאני אומר על גניבות, אותו השקפה צריך להיות גם בחינוך ילדים. אם השיטה הזאת מזיקה לילד, זה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו. הוא לא ציווה אותנו כזאת שיטה. הוא לא ציווה אותנו, אז אין לך אחריות. בעד איזה קו שרחמון ללמה לך, זה לא העסק שלך. תרד מזה, תן לילד להיות עם משהו לא בסדר, תשאיר אותו ככה. זה כאילו, זה הקדוש ברוך הוא לא שם עליך. וזה שיטה שיכולה מאוד, אם אדם מקבל את זה, שהוא מבין שזה לא באחריות שלך, זה הקדוש ברוך הוא לא שם עליך, ולא אכפת לך. לא אכפת לך. תן לילד ככה. ואז האבא מסוגל לקבל שבעצם הילד בתחום הזה לא מתנהג איך שהוא רוצה, או לא נותן תוצאות איך שהוא רוצה, וזה בסדר. ומותר שזה יהיה ככה. עכשיו, ברגע שאבא מסוגל לקבל דבר כזה, כבר הכל מסתדר, כבר הכל נרגע.
אם רואים שהבעיה שהוא התמקד
להתמקד בזה, ונכנס במצב כזה, בסופו של דבר יכולה להביא לילד לתוצאות לא טובות. זהו, לא אחראי, לא יכול מצד אחד לטפל בו בלי שאני מתפרץ. מצד שני, אני רואה שאני אמשיך ככה, אז בפשטות לא יהיה טוב, מה לעשות.
אז הנה, זה התשובה. לא, זה התשובה, שאם אתה חושב שיהיה לא טוב, אז גם אם תעשה ככה, בן כה יהיה לא טוב, אז מה אתה מרוויח?
לא יודע, כמו שככה יהיה יותר גרוע.
לא, ההפך, ההפך. הנזק שיש לילד לפעמים, הנזק שיש לילד לפעמים מזה שאתה מתעלל בו וצועק עליו ומשפיל אותו, יותר גדול מהנזק שהילד, ההפך, תמיד השאלה איפה הנזק יותר גדול. ברוב המקרים, הנזק פה יותר גדול מאשר הנזק פה. זה לא נכון, אתה רואה את זה במציאות. אתה רואה במציאות ילדים שעברו טראומות אצל ההורים, יש להם קושי עם זה כל החיים, ויש להם קושי עם זה, אני ישבתי שבוע שעבר עם אדם שבגיל צעיר הוא עבר טראומה מאוד קשה, במשך 3 שנים הוא עבר תקופה מאוד קשה, היום יש לו בעיות נוראות עם אשתו. הכל תוצאה של מה שקרה לו בשנים שהיה בחור צעיר. זה לא דברים פשוטים.
אבל זהו, נגיד, בסופו של דבר, דיבר, נגיד, ככה אמר, זהו, אני מרחץ ידיים, אני לא מטפל בו.
לא, אתה לא מטפל בו, התחום הזה.
התחום הזה, נגיד. אחר כך התחום הזה התגלגל, הגיע למצב שזה כבר רשום מהתלו כל כך בסדר. אחר כך כל הבעיות חוזרים לראש של אבו.
לא, 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 עוד הפעם, תראה. ניקח את הדוגמה הזאת שנתתי, כן? הילד מביא ציונים 8, הוא לא יכול להביא יותר. עכשיו, מה הסכנה? שאם אני אשתוק לו, זה ירד גם ל6. זה מה שאתה אומר. אתה אומר, תשמע, אני אשתוק לו, הוא ירד ל6, הוא לא יישאר על ה8. אם אני אלחץ עליו על 10, אז או שהוא יביא 10, או שמקסימום הוא יישאר על ה8. אבל אם אני אשתוק ואני לא אטפל, הילד ירד ל6. זה הטענה. מה הנזק של ילד שירד ל6? הנזק של ילד שירד ל6, שהוא מרגיש שהוא תלמיד חלש, תלמיד גרוע, הוא לא, אין לו הצלחה.
כל מה שמתרבל.
אבל הוא נשאר בריא בנפשו.
כל שיראו בעיות מצד אחר.
זה לא הבעיות הקיצוניות של אבא שצעק עליו וביזה אותו, זה הרבה יותר גרוע. מבחינה נפשית, הנזק לילד במצב הזה, הרבה יותר גרוע מהנזק במצב הזה.
בעיה כל שזה יותר טובה מזה?
מה?
כל הבעיות שבורם יותר טובים מזה?
ממה?
מאבא שצעק על היום.
לא, אם ילד מתאבד. אם ילד מתאבד. לא, אני לא מתכוון למתאבד באמת. אני לא מתכוון למתאבד באמת, כן? אבל למשל, אם הילד שלך גונב. הוא גונב. למה הוא גונב? לא כי חסר לו משהו, הילד יש לו בעיות רגשיות, הוא מחפש תשומי, הוא מחפש להראות לחברים שלו שהוא מחלק ממתקים כל הפסקה, מאיפה יהיה לו ממתקים כל הפסקה? הוא גונב. ילד גונב. עכשיו, יש לי רק פתרון אחד, להכניס לו מכות רצח. כי כל דבר אחר שעשיתי לא עזר. באה אמא אומרת, תשמע, אי אפשר לתת לילד מכות. זה לא שיטה. כן? ואבא אומר, תשמעי, הנזק ממכות לעומת הנזק מגנב. איפה הנזק יותר גדול? נו, מה התשובה? ברור שהנזק מגנב יותר גדול. זאת אומרת, יש מצבים, לא על כל בעיה, אין, יש בעיות מסוימות שכן צריכים ללכת עם ילד כוחני, יש בעיות שצריכים ללכת עם ילד כוחני, אבל זה בעיות קיצוניות.
‫אז תחיל לנו
במקטע
אחר. ‫באדם ישר בעיות נשיות ‫או גנב
הם
בריא בנפשו, מה אנחנו
בוחרים? ‫לא הבנתי. ‫גנב זה לא נשאר בגנב. ‫גנב פירושו זה ילד ‫שאין לו גבולות. ‫אדם בלי גבולות, ‫אתה יודע איפה זה מתחיל, ‫אתה לא יודע איפה זה נגמר. ‫היום זה לגנוב ממתקים, ‫מחר זה אני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, גנב זה אדם, מה זה גנב? גנב זה אדם שחי בלי גבולות. תראה, מה יותר עבירה? מה יותר עבירה? לדבר לשון הרע או ללכת בלי כיפה? לשון הרע זה דאורייתא, כיפה זה אפילו לא דרבונון. כיפה זה אפילו לא דרבונון. עכשיו, יש לך בת בשידוכים, מציעים לך 2 בחורים. בחור אחד הוא בחור נחמד, הכל, אבל הוא בא ללשון הרע הכי גדול בכל הישיבה. הוא מדבר על ימין ועל שמאל, בחור זה הכי לשון הרע מכולם. הבחור השני אף פעם לא מדבר לשון הרע, אף פעם לא עושה כלום, אבל הוא גר בשכונה חילונית, ובשכונה החילונית לא נעים לו ככה שיצחקו עליו, הוא שם הולך בלי כיפה. את מי אתה לוקח? אתה לוקח את הלשון הרע לפני שאתה לוקח את זה בלי כיפה. למה? למה? כי זה עבירה נורמלית, וזה עבירה לא נורמלית. זאת אומרת, לא בגלל שזה, לא בגלל שזה, באמת, במשקפיים של ההלכה, ודאי של לשון הרע, זה דאורייסה, ופה אתה מדבר אפילו לא דרבונו. אבל בכל זאת, זה ללכת בלי כיפה, זה נחשב עבירה לא נורמלית. לדבר לשון הרע, נכון זה אסור, אבל זה נחשב עבירה נורמלית. עכשיו, אותו דבר פה. לגנוב זה לא עבירה נורמלית. זה לא עבירה נורמלית. להיות עצלן, להתאמץ פחות, זה כן עבירה נורמלית. אז מה יקרה לילד? הוא לא כל כך מתאמץ, אז הוא קצת עצלן, אבל זה עבירה נורמלית. שילד גונב, הוא חי בלי גבולות, הוא חי עם משהו שהוא לא נורמלי. זה לא שאלה רמה של איסור. זה לא שאלה אם זה, מה הרמה של האיסור שלו. אבל, ילד הוא לא גנב, אבל הוא התיק ממבחן. היה מבחן, הוא לא ידע את התשובות, הוא הסתכל אצל החבר שלו, הוא העתיק. תפסו אותו, הוא מקבל מכתב הביתה להורים, תפסו את הבן שלכם, מעתיק ממבחן. אתה תיתן לו מכות כמו שהוא גנב במכולת? לא. למה? כי זה עבירה נורמלית. בין ילדים, להעתיק ממבחן, זה נחשב עבירה נורמלית, זה לא נחשב. זה לא, למרות שאולי לפי ההלכה, אתה לא ישר, אתה עשית דבר לא ישר, כן? אבל זה לא, תמיד אתה צריך למדוד, בתוך איזה מקום הילד עשה את זה, בתוך איזה רקע, בתוך איזה סיבה, בתוך איזה תחום הילד עשה את מה שהוא עשה. לכן אני אומר, יש עבירות שנחשבות עבירות נורמליות, ויש עבירות שנחשבות עבירות לא נורמליות. ילד יביא לישיבה או לחיידר עיתון חילוני מלוכלך. תפסתי אותו. מה אני עושה לו? אני זורק אותו הביתה תוך חצי דקה, נכון? ילד הלך לרופא שיניים, היה בחדר המתנה כזה עיתון, והוא הסתכל. זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. זאת אומרת, למרות שהעיתון הוא מלוכלך, ואסור להסתכל בעיתון מלוכלך וזה. אבל זה יכול לקרות שאתה לא התאפקת שם, אתה לרופא שיניים, היית בחדר המתנה, הסתכלת. זה שאתה לוקח מביא את הישיבה, תמיד אתה צריך להסתכל, אפילו אותו מעשה. אם זה נעשה ברקע כזה, או זה נעשה ברקע כזה. תלוי תמיד איפה הגבולות, איך זה נעשה, איך זה קרה. נכון, בטח. ילד שגונב בבית מהארנק של אמא, זה לא ילד שגונב במכולת, זה לא אותו דבר. אבל גם ילד שגונב מהארנק של אמא, אם אני אשתוק לו, מהר מאוד זה יגיע למכולת. זאת אומרת, זה צריך לדעת את זה. שברגע שאתה הופך גניבה למעשה שאפשר להבין את זה, נקרא לזה ככה, אם אפשר להבין את זה, אז הילד לא ידע לעצור את זה, שאתה חושב. הילד ילך עם זה הלאה, ומחר הוא יגנוב במכולת, ובהמשך הוא יהיה שר בממשלה, ובהמשך הוא יישב בצוהר. זה התהליכים. אבל זה ככה, זה עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה תמיד לזכור שכל אחד מבני הזוג הוא חייב לדאוג שהצד השני, בחולשות של הצד השני, להוריד ממנו את האחריות, לקבל את האחריות על עצמו. זאת מין חלוקת עבודה בין בני זוג, מה כל אחד מתאים לטפל בילד. כי אם לא עושים את החלוקת העבודה הזאת, לפעמים יוצא המון המון נזקים והמון המון צרות, ואי אפשר להגיד, טוב, אבא הוא כזה, הוא עצבני, אין מה לעשות, צריך לקבל אותו שהוא כזה. לא, הילד לא מסוגל לקבל אותו שהוא כזה. הילד צריך לקבל, אבא ירד ממנו בתחום הזה, והתחום הזה יעבור לאחריות של האמא. הכי חכם, מה?
זה מאוד קשה שכל הזמן ישתוק הילד.
בטח שזה קשה, אבל אם אתה יודע שזה טובת הילד, אז הקושי הוא האגו שלי מול טובת הילד. אתה צריך לחשוב, למה קשה לי? כי יש לי אגו. אני אמרתי ואתה לא שומע מה שאני אמרתי? אני מבין ככה ואתה לא שומע בקולי? זה אגו, זה לא אמת, זה לא אמת אובייקטיבית. זה האגו שלנו, כל אבא שהוא עומד מול ילד, מעבר לחינוך, מעבר לכל, יש לו גם אגו. כאילו האגו שלנו, אני אמרתי, איך זה שאני אמרתי. היום בישיבות יש מלחמה נגד פלאפונים לא כשרים. אדם בצוות, ראש ישיבה או רם או משגיח, נכנס למלחמה על פלאפונים לא כשרים. מה אחוזי ההצלחה שלו? על ישיבה שלמה. אם הוא הצליח מעשרה בחורים שלא יהיה להם פלאפון לא כשר, זה נקרא שיא ההצלחה. כמה אנרגיה הוא השקיע בלהגיע להישג הזה? זה שיתק אותו, שלושה חודשים הוא לא עשה כלום בישיבה חוץ מהנושא הזה. הוא קיבל שיתוק, הוא לא טיפל בכלום, לא עשה כלום, התעסק שלושה חודשים רק עם נושא אחד, וההישגים שלו הם עשרה בחורים, אין להם, החליפו מלא כשר לכן כשר. זה נקרא הישג אדיר בישיבה, מישהו שהגיע לכזה תוצאה. עכשיו בוא נשאל, אלף דברים יותר חשובים הזנחת, בשביל להגיע להישג הזה, זה צודק? זה טובת הישיבה? ודאי שלא. אז למה זה ככה? כי לאנשים יש אגו. אני לא מרשה פה טלפון כשר, אתה כן מכניס טלפון לא כשר? תמיד נכנס מעבר לשאלה העניינית, נכנס האגו של הבן אדם. תמיד? עכשיו, בגלל שלא אכפת לך על הנושא הזה, אז אלף דברים אחרים התקלקלו, שהם הרבה יותר גרועים, הרבה יותר חמורים, והרבה יותר זה. אז אין דבר כזה קשה. בן אדם צריך לדעת את הגבולות. זה האגו שלי, וזה טובת הילד. ואני חייב לוותר על האגו שלי בשביל הטובה של הילד.